אנחנו עובדים בדף צדיק א' עמוד א' עמוד ב' במשנה. המוציא אוכלין ונתנן על האסקופה. אדם הוציא אוכל בשבת כשיעור, אבל להוציא הוא הניח את זה על האסקופה. עומד אנחנו נראה בהגמרה שיש כמה סוגי אסקופות. על הרש"י אומר, האסקופה שמדובר פה במשנה זה אסקופה שדינה ככרמלית. מה זה כרמלית? זה מדובר אסקופה שהיא ארבעה צפחים על ארבעה צפחים, בגובה בין שלושה צפחים לתשעה צפחים, לא כולל תשעה, עד 8.99. אז הוא לקח את האוכל משוק היחיד, הניח אותו על אותו, נקרא זה כמו איזה בימה קטנה כזאת, ארבעה על ארבעה צפחים, בגובה של עד תשעה צפחים. אז בין שחזר והוציאן, בין שהוציאן אחר, פטור. אם הוא אחרי כן לקח את זה מהאסקופה, אחרי שהוא הניח על האסקופה, הוא לקח את זה מהאסקופה והוציא את זה לרשות הרבים, או אפילו לא הוא, מישהו, אדם שני, הוציא את זה, לקח מהאסקופה הזאת והעביר את זה לרשות הרבים, הדין הוא שפטור. למה? מפני שלא עשה מלאכתו בבת אחת. כי הוא לא עשה את כל המלאכה בבת אחת. מה הפירוש? מסביע רש"י, יש לנו זאת אומרת תחינת בהלכות הוצאה של שבת, יש לנו דין עקירה והנחה. עקירה צריכה להיות למקום חיוב, והנחה למקום חיוב. זאת אומרת, שהוא מוציא מרשות היחיד, והוא מניח ברשות הרבים. אבל מה יקרה? אם הוא עקר ברשות היחיד, והוא יניח את זה איפה? באסקופה, זה מקום פטור. אז אין פה הנחה. הנחה הזאת היא לא נקראת הנחה, זה נקרא מקום פטור. זה לא מקום חיוב. אותו דבר, אם הוא ייקח את זה מהאסקופה שהיא מקום פטור, אז זה נקרא עקירה ממקום פטור, והוא הניח ברשות הרבים, זה נקרא הנחה במקום חיוב. זאת אומרת, עקירה ממקום פטור, והנחה במקום חיוב. אז אין, הוא לא חייב כלפי הוצאת שבת. כי בשבת צריכים לעקור ממקום חיוב, ולהניח במקום חיוב. אבל אסקופה זה מקום פטור, אין שום חיובים. עוד דין אומרת המשנה, קופה שהיא מלאה פירות. יש לו קופה כמו סל שמלאה פירות, ונתנה על אסקופה חיצונה. יש לנו במשנה עוד סוג אסקופה. יש לנו אסקופה חיצונה, פירוש, זה אסקופה שנמצאת צמוד לרשות הרבים. שמה זה האסקופה הזאת, אם אביא פה הרש"י? האמת לא רש"י, הגמרא אומרת. איזה אסקופה זה מדובר? אסקופה שעוד הפעם אמרנו, ארבע על ארבע צפחים, ארבע על ארבע צפחים, אבל בגובה של תשעה צפחים. וגם כן לא בית עשרה צפחים. בין 9 ל-10. שמה זה עשוי ברשות הרבים? אנשים שיש להם סוחבים מסעות, לפעמים אדם רוצה לנוח. כשהוא רוצה לנוח, יש לו את המקום הזה, האסקופה, שעליה הוא שם את החבילה. אז אומרת המשנה, יש לו אדם הזה נמצא ברשות היחיד, יש לו פה סל עם פירות, והוא הניח את זה על אותו אסקופה הזאת, שנמצאת ברשות הרבים. אז אומרת המשנה, אף על פי שרוב פירות בחוץ, פטור. הוא הניח את זה שם על האסקופה הזאת, אבל הוא לא הניח אותה ממש על האסקופה, אלא חלק האסקופה, חלק עדיין בולטת ברשות היחיד. אז אפילו שרוב הפירות כבר נמצאים בחוץ, אז מבחינת השיעור של ההוצאה של הפירות לכאורה, יש לנו שיעור כבר של הוצאה של שבת, על מחר, והסל עדיין בפנים, הוא פטור. למה? פטור עד שיוציא כל הקופה. כל עוד שלא הוציא כל הקופה החוצה, עדיין הוא עדיין יהיה פטור. עוד רגע אנחנו נראה, בהמשך הגמרא תסביר פה, תבהר יותר את הממרה הזאת שנאמרה פה בסוף. שואלת הגמרא, אי אסקופה מאי? כתוב במשנה, ראינו, המוציא אוכלין ונתנן על האסקופה, נכון? אמרנו שהוא יהיה פטור. איזה סוג אסקופה? אילי מאסקופה רשות הרבים, פטור? או כלומר, רשות היחיד רשות הרבים? אז בואו נסכם עוד הפעם את הלכות האסקופה. יש לנו אסקופה, אנחנו כולנו אומרים שגודל ארבעה צפחים על ארבעה צפחים. אבל יש לנו הגבעים משנים את ההלכות שלהם. זאת אומרת, אם זה אסקופה כזאת שהיא גבוהה רק פחות מג' צפחים, דינה כרשות הרבים. למה? כי זה נמצא ברחוב, אנשים מדלגים על זה, לא מתחסים לזה, לא נותנים לזה חשיבות. אם זה מעל 3 טפחים, עד 9 טפחים, אמרנו עד 8.9, דינה כרשות היחיד, דינה כמקום פטור. זה לא רשות היחיד, לא רשות הרבים. אם זה מעל, אז דינה, זאת אומרת, בגובה של 9 טפחים פחות מ10 טפחים, דינה כרשות הרבים. למה? כי אנשים, אמרנו שסוחבים מסעות, דרכם לניח את החבילות על זה, לנוח ולחזור למיסל בחזרה לכתף. אם זה כבר מעל 10 טפחים, כבר דינה כרשות רשות היחיד. אז אומרת הגמרא, איזה סוג אסקופה? אם זה נגיד שמדובר באסקופה שכבר 9 טפחים, אז לכאורה דינה, מה אמרנו? רשות הרבים. כי אנשים מרשות הרבים משתמשים בה. אז למה כתוב במשנה פטור? או לכאורה, או כמאפיק מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל האדם הזה, מה הוא עשה? הוא הוציא את זה לכאורה. אם אנחנו נגיד שהאסקופה הזה דינה כרשות הרבים, הוא הוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אז למה הוא יהיה פטור? יש פה הרי הכירה. לא, כי אמרנו שקרמלית זה רק עד 9 טפחים. פה מדובר מעל 9. וגם קרמלית זה, איך אומרים? זה הגמרא תגיד אחרי שמדובר. לא, מעל 9 טפחים אמרנו, עד 10 טפחים זה דין רשות הרבים. אבל את הנושא הזה שזה קרמלית, זה המסקנה של הגמרא. רק אני הקדמתי את זה קודם, כי כבר רש"י הזכיר את זה. הגמרא פשוט מנסה להבין את כל דיני האסקופות, שיש הבדל ביניהם. אלא אומרת הגמרא, אלא האסקופה, רשות היחיד. אלא מה נאמר שמדובר באסקופה שגבוהה 10 טפחים. אז שאת הגמרא, אם כן, מה כתוב בהמשך המשנה? בין שחזר והוציאן, בין שהוציאן אחר, פטור. כתוב שאם אדם הוציא מהאסקופה לרשות הרבים מהדין, הוא או מישהו אחר הוציאו, כתוב פטור, נכון? למה? אקא מאפיק מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל אם אנחנו נגיד שהאסקופה הזאת, נגיד, אז זה לא אסקופה שגובה 9 טפחים, גובה 10 טפחים, או יותר אפילו. אז שאת הגמרא, למה כשאדם יוציא מהאסקופה הזאת לרשות הרבים, הוא יהיה פטור? הרי האסקופה הזאת דינק לכאורה כמו רשות היחיד. ואם הוא הוציא לרשות הרבים, זה נקרא שיוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, והוא יהיה חייב. אז למה משנה כתוב שהוא פטור? אלא, אומרת הגמרא, אלא אסקופה קרמלית. אלא באמת מדובר, מה שהגדלנו בהתחלה, מדובר באסקופה שדינה כקרמלית, שמה היא? שנקראת מקום פטור. קרמלית זה נקרא מקום פטור, שמדובר, שעוד הפעם, כולנו, כל הזמן אמרנו, 4 טפחים על 4 טפחים, בגובה של מעל 3 טפחים, עד 8.99 טפחים. ואז היא לא כמקום פטור, ממילא כשמותי ברשות היחיד למקום פטור, אין פה הוצאה מרשות לרשות, נקרא ממקום חייב למקום פטור. וגם כשאדם ייקח מהאסקופה הזאת זה מקום פטור, וציר רשות הרבים, גם כן יהיה פטור. אם כן, מה החידוש? אומרת המשנה, והקמה שלנו, תיימה דנח בקרמלית, או לא נח בקרמלית, מחייב. הסיבה שזה מועיל, דווקא כשהוא הניח את זה, זאת אומרת שהוא הוציא את זה בשוט היחיד, והניח את זה על אותו קרמלית. אבל אם הוא לא הניח את זה לקרמלית, אלא הוא דילג על הקרמלית הזאת, והמשיך רשות הרבים, הוא יהיה חייב. כי צריך להניח את זה. אולי אנחנו נגיד שמהלך כעומד דמי? לא, כי הגמרא הדרגתיבי, שיטת בן עזאי שחולק על ההלכה הזאת. החידוש הוא במשנה, כן, אבל הוא אמרנו שהוא דילג על הקרמלית. הוא לא הניח את זה, הוא דילג.
עבר,
כן. כן. אז זה החידוש של המשנה, שצריך שהוא יניח אותו. אם הוא לא יניח, זה לא יועיל שהוא יעבור על הקרמלית. כי היה צד להגיד, הרש"י מביא, להגיד שמהלך כעומד דמי. אז מילא, זה נקרא כאילו, הוא מהלך כעומד, אז זה כאילו זה נקרא שעכשיו הוא עומד על הקרמלית. לא. משנה אבל להגיד שצריך דווקא שזה יהיה מונח שם. שומע את המשנה, מתניתין, אומרת הגמרא, מתניתין דלא כבן הזין. משנה שלנו לא סובס כמו בן הזין. שמה מה כתוב? דתניא. למדנו בברייתא לעיל. המוציא מחנות לפלטיה דרך תבוא, חייב. אדם שרוצה אותי משבת, דבר מחנות. חנות מה זה דינה? כרשות היחיד. לאיפה רוצה להוציא אותה? לפלטיה. יש לנו סרטיה בפלטיה, זה רשות הרבים דורייתא. פלטיה זה דרך ישרה, שוברת מעיר לעיר. פלטיה זה רחבה גדולה, שוק, שאנשים מסתברים שדינו כרשות הרבים. אדם שרוצה להוציא מהחנות לרחבה הזאת, דרך תבוא, תבוא זה קרמלית, כך אומר רש"י, וזה מקום שיש שם הצטבות, אנשים יושבים שם. הדין כתוב חייב. חייב. כי הוא לא הניח את זה, הוא עבר. אמרנו, המוציא מחנות לפלטיה דרך סביו, הוא מוציא את זה מחנות לרחבה. רק הוא עבר דרך קרמלית, הוא לא הניח, הוא עבר. כתוב חייב, בן עזאי פותר, בן עזאי סובר, שמספיק שהוא עובר, לא צריך שיניח. אם הוא לא עבר ישירות מרשות האחיד לרשות הרבים, הוא כבר יהיה פטור. אז מה זאת אומרת, יש לו מחלוקת בין המשנה שלנו לבין הזה. זאת אומרת, אם אדם לא עבר בצורה ישירה בין רשות היחיד לרשות הרבים, אלא עבר דרך קרמלית, האם זה נקרא כאילו שהוא הניח את זה בקרמלית או לא? לפי המשנה שלנו, לא. זה שעבר דרך קרמלית זה לא מפריע לי, זה לא מעניין אותי. הלכת עם רשות היחיד לרשות הרבים, החפץ היה אצלך ביד, המשכת ללכת, זה נקרא שיוצאת עם רשות היחיד לרשות הרבים. בין הזה אומר, לא. עברת דרך קרמלית, זה נקרא כאילו הנחת את זה, ואז עוד הפעם הוצאת מהקרמלית לרשות הרבים, והוא לא יהיה חייב. אומרת המשנה, אומרת הגמרא, למדנו במשנה שאם אדם יש לו סל מלא פירות, והוא הניח אותו על עסקופה שדינה כרשות הרבים. איזה סוג עסקופה אמרנו? שהיא 4 טפחים על 4 טפחים, בגובה של 9 טפחים. אז כתוב במשנה, שאפילו שהרוב נמצא בחוץ, מאחר ועדיין לא הוציא את הכל, זה לא נקרא שהוא עבר ליצור הוצאה בשבת. אומרת הגמרא, אמר חזקיה, מה שכתוב שהוא פטור דווקא מדובר באיזה סל, לא שאנו, אלא בקופה מלאה קישויים ודלויים. בסוג סל שיש שם קישויים ודלויים. שאז אני לא מסתכל שהסל לא כולו בחוץ, שיש עוד חלק בפנים, אלא גם חלק מהפירות עוד בפנים, כי הקישויים הגלויים זה דבר ארוך. אז גם שנמצאים עדיין על הסקופה, אבל חלקם עדיין נמצאים ברשות היחיד. אז עדיין אין פה הקירה מוחלטת. אבל מלאה חרדל יהיה חייב. אם הקופה תהיה מלאה זירוני חרדל, אז כבר מה יש לנו פה? חלק מהזירונים כבר נמצאים על הסקופה. שהסקופה הזאת דינה כרשות הרבים. אז כבר יש עליהם דין של הקירה, והוא יהיה חייב. אומרת הגמרא, בדרך מדי הגמרא, אב כסבר אגד כלי, לא שמו אגד. זאת אומרת, על אף לכאורה, שבין הזירוני חרדל האלה, יש הרי חיבור של הכלי, הכלי הרי מאחד אותם. אז נגיד, עדיין אין פה הקירה מוחלטת, כי הכלי עדיין חלקו ברשות היחיד. אומר לנו, מחדש לנו פה, חזקיה, שהכלי לא מאחד לעניין שבת, אלא מאחר בחלק מהזירונים כבר נמצאים על האסקופה הזאת של רשות הרבים, יש לנו פה הכירה על הזירונים האלה, והוא יהיה חייב. ורבי יוחנן אמר, אפילו מלאה חרדל יהיה פטור. אפילו שמלאה חרדל, זירוני חרדל, והרי למעשה יש פה חלק נטע גדול מהזירוני חרדל שכבר נמצאים ברשות הרבים, עדיין הוא יהיה פטור. למה? מדייק את הגמרא. על מקסבר אגד כלי שמי אגד. הכלי מצרף אותם. ומלא, אם על הכלי עדיין אין לנו הכירה מוחלטת מרשות היחיד, אז עדיין נקרא שהזירונים הנמצאים ברשות היחיד, והוא לא יהיה חייב. אומרת הגמרא, אמר רב זירא, מתניתין ולא כחזקיה דייקה ולא כרבי יוחנן דייקה. במשנה שלנו אי אפשר לדייק לא לשיטת חזקיה ולא שיטת רבי יוחנן. למה? מסבירה הגמרא, כחזקיה לא דייקה, כמו חזקיה אי אפשר לדייק. למה? דכתן לי במשנה שלנו מה כתוב בסוף המשנה, פטור עד שיוציא את כל הקופה. אז הוא מדייק עם זה הגמרא, טיימה זה כל הקופה, או כל הפירות, פטור. זאת אומרת, המשנה אומרת למה הוא פטור? כי עדיין לא עושה את כל הקופה. מה יקרה אם כל הפירות נמצאים בסל, בצד הזה שכבר נמצא לה הסקופה? במשנה מה משמע? שעדיין יהיה פטור. למה? כי עדיין לא עושה את הקופה החוצה. אז מה פה מחייב פה? מה פותר אותו פה? על מקסבר עבד כלי שמהאגד, בגלל שהכלי מטרף. כל עוד שהכלי עדיין בחלקו ברשות היחיד, עדיין לא נקרא שהוצאתי, על אף שהפירות כבר בחוץ. אז אין פה, חיסקי אי אפשר לדייק. כי רבי יוחנן, אז אולי נגיד בי פה ראייה לרבי יוחנן, לכאורה שאגד כלי שמהאגד. אומרת, מה גם אפשר להביא רבי יוחנן ראייה? למה? כי רבי יוחנן לא דייק. למה? כי כתוב דקטני, אף על פי שרוב פירות בחוץ, קודם נסתכל לפני כן, בשורה קודם מה כתוב במשנה, אדם שכתוב קופה שמילה פירות, ונתנה לה סקופה חיצונה, אף על פי שרוב פירות מבחוץ. משמע דווקא שרוב פירות מבחוץ. תאימה דרוב פירות, או כל פירות, אף אגב דגיד הקופה מגבי, חייב. מה כתוב במשנה? שזאת אומרת שהוציאת הקופה, חלקה נמצאת על ידי סקופה, ברוב הפירות גם כן נמצאים על ידי סקופה. מה היה קורה אם כל הפירות באמת היו על ידי סקופה כבר? לא מעניין מה קורה עם הסל. אז אומרת הגמרא, מפה לדייק, על וכסבר אגד כלי לא שמי אגד. מפה נראה שכל מה שהוא פטור, בגלל שעדיין חלק מהפירות עדיין לא בחוץ. אבל אם כל הפירות היו בחוץ, אז זה החייב, עין לכאורה עשה לרי חלקו בפנים, עדיין ברשות היחיד. זה לא מעניין אותי. ואנחנו רואים שהכלי לא קובע. הקובע זה הפירות. לא, הרוב שהפירות בחוץ, אבל מאחר ויש עוד חלק בפנים, זה עדיין לא נקרא שהוא אותי. כן, אבל הסל זה לא מה שקובע. כי אנחנו צריכים שעדיין זה יהיה חלק מהפירות בפנים. אבל הסל זה לא מה שקובע, קופה לא קובעת. שואלת הגמרא ולקשה, שאלה קשה שואלת הגמרא, לכאורה יש לנו סתירה במשנה. האם אגד כלי שמי אגד או לא שמי אגד? מצד אחד אנחנו רואים במשנה שאגד כלי שמי אגד. למה? כי אמרנו כתוב במשנה שיוציא את כל הקופה. כל עוד שחלק מהקופה בפנים הוא עדיין לא חייב. אז רואים שיכולה אגד כלי שמי אגד. מצד שני אנחנו רואים שמדייקים שהוא פטור בגלל שעדיין לא כל הפירות בחוץ, אבל אם כל הפירות היו בחוץ, הוא יהיה חייב. אנחנו רואים לכאורה שאגד כלי לאו שמי אגד, זה שאת הגמרא לכאורה סתירה למשנה. אומרת הגמרא, חזקיה מתרץ את המי ורבי יוחנן מתרץ את המי. כל אחד מתרץ לשיטתו. מה מתרץ? אומרת הגמרא, חזקיה מתרץ את המי, חזקיה מתרץ את עמו, שמה הוא אומר? שאגד כלי לא שמי אגד. איי, לכאורה מה שאלנו על חזקיה? היה כתוב במשנה, עד שיוציא את כל הקופה, משמע, אם לא כל הקופה בחוץ, הוא יהיה פטור. אז אומר, מה שכתוב, עד שיוציא את כל הקופה, באמת דברים אמורים באיזו קופה, בקופה מלאה קישויים ודלויים. אבל אם היא מלאה חרדן, נעשה כמי שיוציא את כל הקופה בחייו. אז הוא מסביר לנו ככה חזקיה, שבאיזו קופה כתוב שהוא צריך להוציא את כל כולה החוצה, שמלאה קישויים ודלויים. המלך ישים ודלויים, הם נמצאים לכל אורך של הסל. אז ממילא, כל עוד שהוא לא יוציא את כל הסל החוצה, אז עדיין חסר פה בקירה שלו, והוא יהיה פטור. אבל אם באמת יהיה זירוני גינה, אז באמת הוא יהיה חייב זירוני חרדל. בעל שיש קישויים ודלויים, אז עדיין הפירות גם כן נמצאים בפנים. זה לא בגלל הסל. אבל ברגע שיש זירוני גינה, זה נחשב כי מחר בחלק מהזירוני חרדל האלה בחוץ, נחשב כאילו כבר כל הקופה בחוץ והוא יהיה חייב. רבי יוחנן מתרץ את המי, רבי יוחנן סובר הרי שמה אמרנו? אגד כלי שמי אגד. אז מה שאלנו לכאורה רבי יוחנן? אז מדוע צריך, למה משנה מת? אף על פי שרוב פירות בחוץ. משמע שאם כל הפירות היו בחוץ, אפילו שהסל בפנים הוא חייב. בית הגמרא, רבי יוחנן מתרץ את המי, אף על פי שרוב פירות בחוץ, ולא רוב פירות הוא אומר בלבד, אלא אפילו כל פירות יהיה פטור עד שיוציא את כל הקופה. זאת אומרת שמה שכתוב שרוב פירות בחוץ, אז אומרת, הוא מדייק, הפירוש מה שמשתם רוב פירות, לא רק שרוב פירות, אפילו כל הפירות בחוץ, אבל כל עוד שהקופה עדיין בחלקה בפנים, הוא עדיין יהיה פטור. שואלת הגמרא מייטמה, שואלת הגמרא שאולר על חיסקיה, שאומר שאגד כלי לא שמה אגד. כתוב, המוציא קופת הרוכלין, אדם שמוציא קופה של רוכלין זה אדם שמוכר בסמים, מוציא את הסל שלו, את המזוודה שלו, ונתנה לסקופה החיתונה, שם אותה לסקופה החיתונה, שאמרנו שדינה כרשות הרבים. אף על פי שרוב מינים בחוץ, אפילו שרוב מיני הסמים כבר הרוב שלהם בחוץ, פטור עד שיוציא את כל הקופה, פטור עד שיוציא את כל הקופה. אומרת הגמרא, במה מדובר שם, כסר כדאיתך בצררי, עסקה של חזקיה. מה מדובר פה? שיש שם הרבה צורות של פסמים, הרבה חבילות של פסמים. אז אומרת הגמרא, שאת הגמרא, לכאורה, לפי חזקיה, למה הוא יהיה פטור? הרי מה יש לו פה? סל מלא פסמים של אדם שמוכר פסמים. הוא הוציא, הוא הניח את הסל הזה על האסקופה. עדיין יש חלק קטן שנמצא ברשות היחיד. אבל מה יש לנו פה? כבר הרבה פסמים שנמצאים בחוץ. אז זה לכאורה כמו זירוני חרדל. למה כתוב שהוא פטור? הוא לכאורה צריך להיות חייב. עומד על עצת הגמרא, אמר חזקיה, אחם במעסקינן, באוניצי. חזקיה עצמה תירץ, מה שמדובר שם, שהוציא קופת הרוכלים, לא מדובר שכבר הוציא את הפסמים המוכנים, ואז יש חבילות של פסמים, שחלקם בחוץ וחלקם בפנים והוא פטור. מדובר שהוא מוציא את החומר גלם, שממנו מייצרים את הפנים, כמו מה אומר רש"י? קנה או חתיכות קינמון, שהם ארוכים. ואם הם ארוכים, דינם לכאורה כמו קישואים ודלויים. לא שהוציא פה כבר פסמים מוכנים, ואז יש לנו חלק בחוץ, חלק בפנים, אלא הוציא פה את הקנים, קנה פסמים, או קנה שנותן את הריח, ואז יש לנו חלק מהקנה בחוץ, ועדיין יש חלק בפנים, ולכן הוא יהיה פטור. אבל אם באמת לפי חזקיה, אם הוא יוציא כבר פסמים מוכנים, ויש לו את הקופסה של הרוכל, שמלאה פסמים, וחלק בחוץ, חלק בפנים, באמת הוא יהיה חייב. כן. מיטיב רבי ברבי, שואל רבי ברבי עכשיו לשיטת רבי יוחנן. כתוב, הגונב כיס בשבת חייב, שכבר נתחייב בגניבה, קודם שיבוא לידי איסור שבת. יש לנו דין שמושג קימלי בדירה במילי. אדם שעושה בשבת שני עבירות בבת אחת. על אחד הוא מתחייב חיוב ממוני, ועל אחד הוא מתחייב חיוב מיטה. מה אנחנו אומרים? מאחר והוא חייב מיטה, אומרים קילב דירה מיני, נקבל רק עונש מיטה, פותרים אותו מחיוב הממוני. בא פה אדם גנב, נכנס לאדם הביתה בשבת, גנב לו תרנק בשבת, ויצא איתו לרשות הרבים. נגיד, הגנב יגיד, תשמעו רבותיי, מה פתאום שאני חייב שאין על הגניבה? הרי מגיע לי עונש מיטה, כי יוצאתי מרשות לרשות, אני אהיה פטור. אז אומרים, לא, הוא חייב. למה? כי ברגע שהוא לקח את הארנק ברשות היחיד, הוא עשה קניין הגבה, הוא קנה, זה כבר נהיה שלו, הוא קנה, הוא חייב בתור גנב. חיוב שבת מתי מתבצע? כשהוא הוציא לרשות הרבים. אז זה שני חיובים. חיוב אחד, גניבה, לאחר מכן בא אליו חיוב של הוצאות של שבת. זה מה שכתוב, גונב כיס בשבת, חייב כאילו לשלם את הכסף חזר. למה? שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת. כי לחיוב להחזיר את הגניבה שהוא גנה, מתי זה כבר התחייב? עוד כשעדיין היה ברשות היחיד. וחיוב הוצאת שבת, מתי התחייב? כששוטי לרשות הרבים. אז זה שני חיובים, אין קשר ביניהם. זה אדם עם שני חיובים. הם לא באו ביחד. אולי יש גורם אחד, אבל החיובים לא באו להיות ביחד. אני אומר, יש גורם אחד שמחייב אותו שני חיובים, אבל זה לא באו בבת אחת השני חיובים. אבל מה, יש פה, הגנב הזה היה גנב סיפור אחר, היה חכם. הוא הולך עשה בצורה אחרת. היה מגרל ויוצא פטור. הוא לא הלך, הוא ראה את הענק, הוא לא הרים את הענק. דוחף עם הרגל. הוא גורר אותו לרצפה. עד שהוא הוציא אותו לרשות הרבים. דוחף הצידה, כן? הדין הוא שפטור. למה? שרי איסור גניבה ואיסור שבת באים כאחד. כזה מקרה שהוא גורר אותו עם הרגל, באותו רגע, אז הוא הוציא את זה מרשות היחיד לרשות הרבים, הוא גם קנה את הגניבה, וגם באותו רגע הוא עבר על איסור הוצאה מרשות לרשות. איך הוא קנה את הגניבה באותו רגע שהוא הוציא את זה מרשות לרשות? אבל ברשות הרבים לא מועיל כנגד גניבה. אז אומר פה הרש"י, אומר שהגמרא שואלת את זה במסכת כתובות. אז הגמרא מתארת שם שני אפשרויות. או שמדובר שזה בצידי רשות הרבים. זאת אומרת, זה כמו שוליים של רשות הרבים. אנשים בדרך כלל לא הולכים שם, אבל זה מעבר גם שראוי לשימוש הציבור. אז עם אלה שם כן אפשר לעשות קניינים. ברשות הרבים לא אפשר לעשות קניין. והוא דחף את זה לצידי רשות הרבים. כן, אבל זה הוצאה מרשות לרשות, גם בלי שהוא מרים. כך אומרת שם הגמרא. לא, הוא יכול להיות בשולי שינוי רשות, אני לא יודע, צריך לראות את הגמרא שם. הגמרא שם הביאה עותרות, שהוא שם את היד שלו, שהוא בא להוציא לרשות הרבים, הוא שם את היד שלו נמוך, פחות משלוש טפחים. שאז זה נקרא כאילו עדיין רשות הרבים, אבל הוא קונה את זה ביד שלו. אז יש לו גם עושה קניין שהוא כאילו החפץ עבר לרשותו, וגם באותו רגע הוא עבר איסור אותה לרשות לרשות והוא יהיה פטור. שואת עכשיו הגמרא, זה כל זה כתוב בברייתא, עדיין הגמרא לא הסבירה מה קשה פה על חזקיה. על רבי יוחנן, סליחה, לא על רבי יוחנן. על רבי יוחנן שומר שאגד כלי שמו אגד. אומרת הגמרא, ואיסר כדאי תח אגד כלי שמה אגד, אם אנחנו נגיד שאגד כלי שמה אגד, לכאורה קדים לאיסור גניבה לאיסור שבת. למה? מסביר פה רש"י, מאחר ושהוציא קצת חלק הראשוני שהוציא של הארנק, הוא כבר קנה את, הוא קנה את החפץ. אני חושב שזה בקניינים, גם כן הוצאה מרשות לרשות, הוא כבר מחייב את זה סתם, בקניינים זה מועיל. רשות הרבים, אם נותנים רשות היחיד לרשות הרבים, לא מועיל קניינים. אבל כשמוציאים סדר רשות הרבים, זה כן מועיל. בכל אופן אומר ככה, מאחר ושהוציא חלק, אז מה הדין? מדין גניבה הוא כבר קנה את זה. אבל לעניין שבת, כל עוד שחלק עדיין בפנים, הוא עדיין לא קנה. עדיין לא עבר איסור הוצאה. אז מאלה שלנו פה, הם לא באים בבת אחת. כי מצד גניבה, כשחלק הראשוני של הארנק יצא בתור גניבה, הוא כבר עשה קניין גניבה. איסור שבת מתי יתבצע? כשכל הארנק יהיה בחוץ. אז מאלה הם לא באים בבת אחת. אומרת הגמרא, מתרץ הגמרא באמת, היא דווקא דרך פיו אך אינמי. אם באמת הוא הוציא את הארנק לרשות הרבים, כשיש בארנק נגיד רוחסן, כשהרוחסן כלפי הרחוב, אני יכול להגיד באמת, אתה צודק, יש לך טענה נכונה, שזה נקרא, מה הטענה הנכונה? שאני אומר שבא איסור הגניבה בא קודם, ואחר כך בא איסור שבת. למה? כי יכול לשלוף את הכסף החוצה. אבל הארנק עדיין נמצא בפנים. אז עכשיו אומרת הגמרא, אחרי מה הסכינן? פה הרי כתוב שפטור, למה הוא פטור? אחרי במה הסכינן, דאף כדרך שולב. הוציא זה בדיוק הפוך. שהפתח כלפי פנים, והוציא את הצד האחורי. אז אם הוא רוצה להוציא את הכסף, הוא הרי לא יכול להוציא את הכסף. הוא צריך הרי להוציא את כל כולו החוצה. ואז שהוא מוציא את הכל החוצה, אז הוא גם עשה הקניינים של גנב, וגם בתור רגע הוא עשה איסור הוצאה בשבת. שואלת הגמרא, באי כמקום חלמה, דיבאי מפקילי, לשקיל, מה הבעיה? נכון, הוציא בצד ההפוך. יש תפרים, הוא יקרא את התפרים, הוא יכול לקרוא את התפרים, ולהוציא את הכסף. בטור קירי גניבה זה יכול להעין. למה? כל ארנק, בכוח אפשר לקרוא. יש תפרים. אתה רואה שלכל ענק למעשה בסופו של דבר, היום כל ענק בסופו יש לו בלי. גם ענקים הכי טובים, בסופו של דבר איכשהו נקראים, נשחקים. אז אומרת הגמרא, אז אם כן, מה יקרה הלאה? מאחר והוא יכול לקרוא את זה, הוא יכול, הוא לא קרא את זה. כי אם הוא קורא, הוא כבר עובר עוד יצור. הוא לא קרא. הוא יכול, דיבה, הוא אומר, תגמר, מה כלי ושקיל? אם הוא היה רוצה, הוא היה קורא, גם אם הוא מוציא את הארנק הפוך, שהרוחסן כלפי פנים, וסגור כלפי חוץ, אבל היה קורא, ואז הוא היה עושה, קונה את זה בכני גניבה, אבל עדיין איסור הוצאה בשבת, עדיין לא היה. הוא היה, הוא יכול, הוא לא צריך לעשות. אומרת הגמרא, מדובר בנסחה. מדובר בחתיכות, אין שם מטבעות. יש שם חתיכות כסף. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, וכיוון דאיקה, שינצין, יש לכיס הזה רצועות, הוא סגור עם רצועות. אז אומרת הגמרא, מפס לי אספומי, הוא יוציא הגנב את, את הארנק עד הפה שלו, שהפה יהיה כלפי רשות הרבים, ושרי, הוא יפתח את הקשרים, ושקיל. ושינצין, נגיד עם גבי, מה הבעיה? הוא אומר, נכון, יש להם חתיכות של כסף בפנים. אז מלך, כאילו צריכים להוציא את כל הארנק החוץ, אומרת לגמרי, מה פתאום? הוא ייקח את הפתח, של, יסדר שהפתח של, של הארנק הזה יהיה כלפי חוץ, ואז הוא ישלוף החוצה, ישלוף החוצה את, את החתיכות כסף. ואז הוא ישלוף אותם החוצה, החתיכות כסף יהיו בחוץ, עדיין הם חלקם בתוך הארנק, כי הארנק אמרנו חצי בפנים, חצי בחוץ, ומצד הארנק עדיין לא עבר איסור שבת. מצד קניין הגנבה הוא כבר עשה קניין, כי הוא יכול לשלוף אותם החוצה. מצד איסור שבת, עדיין הארנק נמצא בפנים. עדיין לא עשה. אומרת הגמרא, דלקה שינצין, אין שם קשרים. זה לא קשור בפנים. אז מילא הוא מוציא את הכל ביחד. די ואתם, אומרת הגמרא, דהיטלי. יש שם באמת רצועות שזה קשור. אבל מה זה? הוא מיקחי אילובי. הוא קשור מכל הכיוונים, מסובב בכל הכיוונים. בשביל לפתוח את הקשרים, הוא כבר צריך להוציא את כל הענק החוצה. אז בשביל להוציא, הוא כבר הכל בא ביחד. איסור הוצאה של שבת וגם קנייני הגניבה. עכשיו חוזרת הגמרא לדין הזה שאמרנו שיש מחלוקת בין רבי יוחנן לחזקיה. האם אגד כלי שמאגד או לא שמאגד? אומרת הגמרא, וכן אמר רובה, לא שנו מה שכתוב במשנה שלנו, שאם אדם שם כלי, קופה שמילאה פירות ונתן לה לסקופה, ורוב פירות בחוץ, אבל הסקופה לא בחוץ, לא שנו אלא בקופה מלאה קישויים ודלויים הוא יהיה פטור. אבל מלאה חרדל, חייב. כמו שראינו שיטת חזקיה. מה? לא, אותו דבר. עלמק הסבר אגד כלי לא שמאגד. זאת אומרת, אגד שכלי לא שמאגד. אביי אמר, אפילו מלאה חרדל פתור, כמו שיטת רבי יוחנן, אפילו מלאה חרדל פתור, עלמק הסבר אגד כלי שמאגד. זאת אומרת, כמו רבי יוחנן, שאגד כלי שמאגד. אומרת הגמרא, קם אביי בשיטתי דרובה, קם רובה בשיטתי דאביי. אומר פרשי, שניהם חזרו בדבריהם והחליפו את השיטות. התחלפו השיטות. זאת אומרת שרובי סבר שגם אם היא מלאה חרדל גם יהיה פטור, כמו רבי יוחנן שאגד כלי שמי אגד, והבית סובר שאם מלאה חרדל הוא יהיה חייב. כי הוא סובר כמו חזקיה שאגד כלי לא שמי אגד. התחלפו פשוט השיטות ביניהם. אומרת הגמרא, אחרי שהתחלפו השיטות, לכאורה ורמי דאביי דאביי ורמי דרובי דרובי. יש לנו אחרי שאנחנו רואים שרובי סובר שאגד כלי שמי אגד ואביי סובר לאו שמי אגד, יש לנו קושייה מאביי אל אביי ומרובי אל רובי. מה הקושייה? אומרת הגמרא, דאיתמר, למדנו, המוציא פירות לרשות הרבים. אדם נמצא ברשות היחיד ומוציא את הפירות ביד של רשות הרבים. אז איך הוא הוציא את זה? מסבירים מה שלמדנו שם. אביי אומר ביד חייב. אם הוציא את זה ביד שלו, את הפירות ברשות הרבים, הוא יהיה חייב, אפילו שהוא ברשות היחיד. אנחנו לא אומרים, בגלל שהוא ברשות היחיד, אז גם כן היד שלו נמשך לרשות היחיד, אלא ביד הוא יהיה חייב. מה? נכון. אבל אם יהיה בכלי, פטור. אומר רש"י, איך מדובר בכלי? שהכלי עדיין בחזקו ברשות היחיד. אז מה כתוב פה בכלי? הוא פטור. למה? כעגד כלי, שמע עגד. מה אמרנו עכשיו שהבעל יחליף את שיטתו, מה הוא סובר? שלא שמע עגד. תראה בדברי הבעל. זה יהיה קשה לבעל. רובי אמר, ביד פטור בכלי חייב. רובי אומר, בציור הזה, כשאדם הוציא פירות, אז הוא אומר, אם הוציא את זה ביד, הוא יהיה פטור. למה? כי היד נגרר אחרי הגוף. הגוף נמצא מקום ברשות היחיד, גם היד נחשב כאילו ברשות היחיד. אבל בכלי, הוא יהיה חייב. מדובר אמרנו שהוציא אותו בכלי, הכלי בחלקו עדיין נשאר ברשות היחיד. בכל אופן אומר רובה, שהוא יהיה חייב. למה? כי עגד כלי, לאו שמי עגד. ומה אמרנו לכאורה רובה, מה אמר קודם? שעגד כלי, כן שמי עגד. תראה גם בדברי רובה. אומרת הגמרא, איפוך. ביד חייב, תגיד ברובה שגם כן ביד הוא יהיה חייב. אפילו שגופו בפנים, עדיין גם ביד אומר לפי רובה יהיה חייב. שואלת הגמרא, לכאורה, למה ביד הוא חייב? והתנן למדנו בתחילת המסכת, פשט בעל הבית את ידו לחוץ, ונתן לעונים בתוכה, או שנתן לתוכה והכניס, שניהם פטורים. יש בעל הבית, שנמצא בתוך הבית, יש אני בחוץ שרוצה אוכל, הוא מושיט לו אוכל, מוציא את היד החוצה, אני לקח מהיד שלו, מה הדין? הדין הוא שפטור, וזה מדובר ביד. למה פטור? הרי לפני רגע מה אמרנו לכאורה? שביד הוא חייב. מה קורה פה? הרי משנה מפורשת שאם הוא הוציא החוצה לעני ואני לקח מהיד שלו, שניהם פטורים. למה פטור? הרי הפירות נמצאים ברשות הרבים. למה פטור? מה? למה אין הנחה? אז ומה מדובר בציפור קודם? מה מדובר שם? המוציא פירות לרשות הרבים, לא כתוב שהוא הניח. בכל אופן אמרנו ביד הוא חייב, למה הוא חייב? איזה הנחה יש שם? אז הגמרא מתארת באמת שכן יש הנחה. מה מתארת את הגמרא? אטם למעלה מגימל, אחי למטה מגימל. מה שכתוב במשנה שם, שאדם מוציא אוכל לעני ככה חוצה, מדובר שזה היד שלו גבוה ברשות הרבים מעל ג' ספחים, אז זה לא נקרא שהוא הניח ברשות הרבים. אבל פה שכתוב שאדם הוציא פירות ביד שלו והוא יהיה חייב, למה מדובר? שהיד שלו ממש קרוב לרצפה, פחות מג' ספחים, אז זה כבר נקרא שהוא הניח ברשות הרבים. אומרת המשנה, המוציא, אדם שמוציא בשבת, בין בימינו בין בשמאלו, מוציא ביד ימין או יד שמאל, אפילו שימני, מוציא זה ביד שמאל, בתוך חלקו או הכתפו, בתוך החלק שלו על הכתף, חייב. למה? שכן מסע בני קעת. בני קעת היו סוחבים על הכתף. זה מה שאומר פה רש"י, הכתף, אנחנו לומדים מבני קעת שכתב בכתף עיסאו, והרי כל מלאכת הוצאות, אנחנו לומדים הרי מהמשכן. הכתוב שאין סחבו בכתף, זה נקרא הוצאה. אומר רש"י, יד ימין ושמאל וחק זה דרך שבני אדם, ככה להוציא, אז אין פה שינוי בהוצאה. עוד מביא פה רש"י, ישנו ירושלמי שומר, מאיפה אנחנו יודעים את כל ההוצאות האלה באמת שהן הוצאות? כתוב שהיה גם כן דברים שהיה אלעזר בן אהרון הכהן, גם כן שהיו צריכים לנסוע, המחנות היו נוסעים, היה לו גם כן תפקיד שהוא צריך לסחוב איתו ארבעה דברים. מה צריך לסחוב איתו? שמן המאור, קטורת הסמין, מנחת התמיד שנקרא מנחת חביתין, ושמן המשחה. איך הוא סחב את ארבעה דברים האלה? אז אומר ירושלמי, אחד היה ביד ימין, שמן אחד ביד ימין, עוד שמן ביד שמאל, תקטורת הוא שם בחיקו, ואת המנחת חביתין הוא הניח על הכתף שלו. כלאחר ידו, אדם שסחב בשינוי על הקף, על גב היד, או ברגלו, ברגל שלו, בפיו, בתוך הפה שלו, אומר תוספות, מה זה בפיו? מה זה לפה שלו? אדם יתחוב אוכל בפה, נגיד שלא עושה? אומר, לא מדובר באוכל. כך אומר פה תוספות. במרפקו, במרפק שלו, שאומרים, זה, רש"י אומר, זה בית השחי, אומרים, לא רש"י פה, רש"י אומר, זה בית השחי, תוספות אומר שזה עושה את זה פה, לחלק של המרפק, באוזנו, הוא תלה את זה לאוזן שלו, או בשערו, שם את זה בשערות, ופונדתו, פיה למטה, אפשר להסביר פה נטו, זה כמו אדם היום יש את הפאוץ', הוא שם אותו, אבל הרוחסן כלפי מטה, לא כלפי מעלה. אנשים לא מוצאים ככה, כי זה דברים יכולים פה לא חוצה. בין פונדתו לחלוקו, בין החגורה הזאת, הפאוס נגיד לבגד שלו, זה גם לא דרך לשים שם דברים, או בשפת חלוקו למטה, בחלק התחתון של הבגד, במנהלו, בנעליים, בסנדלו, פטור. למה? שלא הוציא כדרך המוצאים. שבשבת שיש לנו דין של הוצאה, צריכים להוציא הוצאות סטנדרטיות. שאדם משנה מהסטנדרט, הוא כבר פטור. אמר רב אלעזר, המוציא מסעו למעלה מעשרה צפחים חייו. אדם שלוקח בשבת מסע, לוקח בעד שלו, לוקח ככה ברחוב, אפילו שזה למעלה מעשרה צפחים, שיש לנו דין שרשות הרבים זה רק עד עשרה צפחים. למעלה מעשרה צפחים כבר נקרא מקום פטור. אז אפילו שהוא סוחב אותו למעלה מעשרה צפחים, הוא יהיה חייב. גם אז שיש לנו לקמן, יש לנו משנה לקמן, אדם זורק מרשות אחד לרשות השנייה וזה עבר דרך רשות הרבים, אבל למעלה מעשרה לא נקרא שהוא הוציא. אז הוא מחדש פה שגם אדם הזה יסחוב את זה למעלה מעשרה צפחים, הוא יהיה חייב. שכן מסע בני קעת. בני קעת סחבו גם כן את המסעות שלהם, המסע היה מעל עשרה צפחים. עכשיו מה תסביר? מאיפה אנחנו יודעים שזה היה למעלה מעשרה צפחים? אומרת הגמרא, הוא מסע בני קעת מנהלן, איפה אנחנו יודעים שבני קעת באמת סחבו למעלה מעשרה צפחים? אז אומרת הגמרא, זה כתיב, למדנו בחומש במדבר, כתוב על המשכן והמזבח סביב. אנחנו לומדים, מקיש מזבח למשכן. יש דמיון בין משכן למזבח. מה הדמיון? מה המשכן? 10 אמות. המשכן הרי גבוה 10 אמות, המזבח 10 אמות. מדובר במזבח החיצון, היה גם כן גבוה 10 אמות. הרש"י מביא פה, על אף שראינו לכאורה כתוב ג' אמות כמתו, כבר יש גמרא שלמה שדנה בזה, אז מדובר משפת הסובב ולמעלה היה ג' אמות. בכל אופן אומרת הגמרא, שכמו שהמשכן היה גבוה 10 אמות, גם כן המזבח החיצון היה גבוה 10 אמות. ומשכן גוף המנהלן, מי אמר שמשכן היה גבוה 10 אמות? אומרת הגמרא, זה כתיב 10 אמות אורך הקרש. המשכן הרי היה בנוי מקרשים שהעמידו אחד לצד השני, זה היה 10 אמות, כתוב אורך הקרש. וכתיב, ויפרוס את האוהל המשכן, כתוב שמשה פרס את האוהל המשכן. מה זה האוהל? זה היה כיסויים. הוא פרס אותם, איך הוא פרס אותם? הוא עמד על הרצפה והוא פרס אותו עם הידיים שלו. ואמר רב, משה רבנו פרס את זה, מכאן אתה לומד, ומשה רבנו היה גבוה 10 אמות. מכאן אתה לומד, גבוה של לווים 10 אמות. הוא אומר גם כן, שגם כן, שאר הלווים, יש לגמרא הווה מינה להגיד, שגם כן הם היו אותו גובה כמו משה 10 אמות. 10 אמות זה לא... זה שיעור די יחסית גבוה, כן? לפי שיטת רב חנינוי אנחנו נגיד זה 4.80, לפי חזוני זה אפילו קרוב ל-6 מטר. כל הלווים, יכול להיות. יכול להיות, אני לא יודע אם כזה גובה, אבל... אומרת אנחנו נראה בגמרא שזה לא כולם ככה. אז אומרת הגמרא, בגמיה, בכל תונה דמד לאיניש במוטות, תילתה מלאל, וטרי טילטה מלפחת. אדם שסוחב מסע עם מוט, הרי את המזבח איך סחבו עם מוטות? איפה שמים את המוט? יש, הוא אומר לנו כלל איך סוחבים, שרוצים לסחוב דבר עם מוט, איך סוחבים? שליש למעלה, שתי שליש למטה. עכשיו היה מזבח, כמה היה גובה של מזבח? אמרנו, 10 אמות. אז איפה המוט עמד? 3 ושליש. למטה כמה נשאר? 6 ושתי שליש אמות. אם הלווים היו 10 אמות, כמה חלל יש בין תחתית המזבח לרצפה? 3 ושליש, נכון? 3 ושליש אמות. זה יוצא למעלה מ-10 צפחים. השתקח דה ומדלטו, ורואים מפה שהמזבח היה גבוה יותר מ-10 צפחים, ועם כל זה הוא עובר על איסור הוצאה בשבת. זאת אומרת, עוד הפעם, נגיד את החשבון. המזבח אמרנו, היה גבוה 10 אמות. הלוויים היו גם כן גבוהים 10 אמות, כמו משה. כשבאים לסחוב את המזבח עם המוטות, כמה היה הגובה שנשאר מתחת למוט? אמרנו שליש למעלה ושתי שליש למטה. זאת אומרת, זה היה שש אמות ושתי שליש. הם היו גבוהים 10 אמות, אז כמה נשאר חלל מתחת? 3 אמות ושליש. זה מעל 10 צפחים. וכן, אפילו שסחבו ככה, זה נקרא אותה. מה? 6 צפחים. 6 כפול 3 זה 18. נעשה את זה 20 צפחים היה. והיא בית עיניהם ממקום אחר. קשה להגיד שכל הלווים, רש"י אומר, קשה לומר שכל הלווים היו גבוהים 10 אמות. אולי הלווי היה גבוה 7 אמות. ואם הוא גבוה 7 אמות, אז היה נשאר רק שתי צפחים מתחת. אלא אומרת הגמרא בבית עיניהם, לומדים את זה מארון. דמר מר, ארון תשעה וכפורת טפח. ארון שהיה בקודש הקודשים היה גבוה 9 צפחים, הכפורת היה עוד טפח. כמה זה ביחד? הרי כאן 10. יש לנו 10 צפחים. וגמירה, למדנו, דכל תונה במדלה במוטות, טילטה מלהל, וטרי טילטה מלרה. אדם שסוחב עם מוטות, אמרנו שליש למעלה, שתי שליש למטה. אז ממילא פה שיש לנו 10 צפחים, אז יש למעלה 3 צפחים ושליש, למטה יש לנו 6 ושתי שליש. השתקח זה למעלה מיהודה וקאי. יש לנו, הרבה פעמים אנחנו רואים בשרס מוזכר, שגובה של אדם זה 3 אמות. בלי הראש בדרך כלל מזכירים. זאת אומרת, 3 אמות, כמה צפחים זה יוצא? 18 צפחים. שהם באים לסחוב את הארון על הכתף, כמה אמרנו שיש מתחת למות? 6 צפחים ושתי שליש. 18 פחות 6 ושתי שליש, יוצא לנו 11 ושליש. כמה נשאר גובה מהרצפה לארון? מעל 10 צפחים. אז רואים ששם, על אף שזה היה גבוה מ10 צפחים, בכל אופן, זה נקרא הוצאה לגבי שבת. רק עוד שתי שורות. אומרת הגמרא ונגמר ממשה, אולי נגיד למה הוא לא רוצה להגיד שבאמת משה רבן, שכולם היו כמו משה גבוהים 10 אמות. אומרת הגמרא, דיל ממשה שיינלי, רק משה היה גבוה 10 אמות. דמר מר, אין השכינה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר בעל קומה. שכינה שאדם רוצה להיות המנהיג של עם ישראל, צריך שיהיה בו את 4 דברים האלה, גם שיהיה חכם, אז אף אחד לא יכול לקנטר, הוא לא מספיק חכם, הוא החכם. גם גיבור, יגידו, הוא לא, הוא חלש, לא, הוא הגיבור. גם כן עשיר. וגם בעל קומה הכי גבוה, שאין חורים, אין עליו שום טענות, אף אחד לא יכול לסונן. יש בו את כל המעלות, אז הוא יכול לשחול בו שכינה. ומילא רק משה רבינו ספציפית, היה הגבוה 10 אמות. על אחרים באמת היו גובה סטנדרטי. ומילא אנחנו לומדים את זה מהמסע של אהרון. טוב, קל.